אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 5 במאמר הדור. אז אנחנו פעם שעבר ראינו את המאפיינים בגדול של הדור, ראינו במה הדור שלנו שונה מאשר כל הדורות כולם, וראינו, נעשה איזה חזרה קצרה, שהרב קוק אומר שבאמת הדור שלנו הוא שובב פראי הוא, אבל גם על הנעלה וניסה, והתמודדנו, קראנו מאמר של הרב קוק שנקרא על במותיך, נכון? חללי מאמר במאמרי הראיה, ששם ראינו איך הרב קוק מתמודד הלכה למעשה עם מקרה שבו נהרגו אנשים מהשומר הצעיר, שמצד אחד הם מסרו את נפשם על העם והארץ, מצד שני הם כפרו. וראינו שהמושג של פורש מדרכי ציבור, אם אתם זוכרים נכון, יש בו שני ממדים, יש בו את הממד של התנתקות מעם ישראל ויש בו את הניתוק מהתורה ואת המצוות. ובדור שלנו ראינו שהדברים הללו הם באמת מורכבים, כי מצד אחד יש פה פרישה מדרכי ציבור, מהצד השני יש פה הידבקות גדולה מאוד לדרכי הציבור, ולכן הלכה למעשה הרב קוק אומר, היות והם גם מתו על קידוש השם, על נאמר המשפט המפורסם, מאכל לעוף השמיים, ומי שמת על קידוש השם, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתו. הרב קוק אומר, גם בתוך כל מה שאני אומר, יש אנשים שנקראים היחידים הגסים, נכון? הרב קוק אומר, יש מסיעות כזאת של יחידים גסים, שהם באמת רשעים גדולים, ובאמת אני לא מתכוון אליהם, הם יוצאים מן הכלל. וגם פה זה רק איזושהי נקודה חשובה. אמרנו שכולם משתמשים בביטוי, הרבה אנשים משתמשים בביטוי של לקוח מתורת הנסתר שנקרא ערב רב. וכל אדם שלא מתאים לנו או שאנחנו חושבים שהוא לא הולך לפי דרכנו, אנחנו מכנים אותו מה? ערב רב. ואמרנו שזאת סוגיה מאוד מאוד רחבה וצריך פה זהירות מאוד גדולה. על מי באמר נאמר מסנך השם אסנה, ועל מי צריך באמת לצאת מלחמת חורמה ממש, זה אנשים שהם מוגדרים כערב רב. השאלה היא מי מוגדרים כערב רב, וראינו בקצרה את ארבעת המרכיבים, נכון? אתם זוכרים? נחזור עליהם בנקודה אחת. אחד, הרב קוק אומר, כדי להיות ערב רב אחד צריך שלא יהיו לו את המידות הישראליות, נכון? מי שהם אכזרים כמו הגבעונים, מי ש רחמנים בישנים וגומלי חסדים, קודם כל כדי להיכנס בערב רב אדם צריך שיהיה לו גם תכונות של אכזריות. עד כדי כך פוסק השולחן ערוך באבן העזר בחושן משפט, באבן העזר סליחה סימן ב' הלכה ב', שמה שמדובר בערב רב זה מדובר אנשים שאם יש משפחה שיש בה מידות אכזריות מאוד, תבדוק אולי יש להם קצת בעיה במה? בייחוס שלהם. הדבר השני, אומר הגר"א שיש חמישה כללים לערב רב. המרכיב המשמעותי בערב רב זה מי שעושה פירודים באומה. כלומר, מי שעוסק במחלוקות באומה ומפורר את האומה, הוא בדיוק ערב רב. אז יכול להיות דווקא בדיוק הפוך, בן אדם שיש לו המון 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 מה יראת שמיים על לשונו, אבל הוא עוסק כל הזמן במה? במחלוקות באומה. אדם כזה הוא, אומר, הוא בדרגה הכי גבוהה של ערב רב. דבר נוסף, אומר האדמו"ר מקומרנה בדור האחרון, שכל המושג ערב רב הוא לא נועד כדי שתצביע על אנשים. הוא נועד כדי שאתה תיזהר שלא יהיה בך תכונות כאלה של מה? של ערב רב. אז אמרנו, אז הכלל הראשון, אם אני מסתכל עליו, אדם שיש לו מידות מושחתות. הכלל השני, זה אדם שהוא מזלזל בתורה ובלומדיה. הכלל השלישי, הוא שונא את האומה והוא לא דואג לטובתה. וכל מה שמעניין אותו זה ביטולה של האומה. כלומר, כשיש את שלושת המרכיבים הללו, ויש אדם שגם הוא שונא את האומה, והוא יודע שזה מריע על האומה, והוא עושה זה על מנת זאת. הוא מזלזל בתורה ולומדיה, ויש לו מידות מושחתות, נו, הוא, אפשר להגדיר אותו כערב רב. אז האם אפשר למצוא אנשים כאלה בדור שלנו? קשה מאוד. כי גם אלה שנלחמים נגדך בחירוף נפש, הם בטוחים שמה שהם עושים זה לטובת האומה. ולכן הדבר הזה צריך לשים לב. המשמעות היא שבדור שלנו, אמרנו, היות והדור שלנו, יש בו גם טוב וגם רע, יש בו שלמות מהצד הפנימי ומהצד החיצוני שלו, הוא מאוד מאוד חוטא. יש איזו השלכה אחת מעשית, דברי חכמים בנחת נשמעים. לכן אנחנו צריכים זהירות גדולה מאוד לדבר אל הדור. דבר נוסף, חשוב לדעת, אנחנו סיימנו עכשיו את ל"ג בעומר, והמשמעות היא, ראינו ברשב"י אחרי שהוא יצא מהמערה, אז הוא פעל בשיטה שנקראת לעולם תהה, שמאל. דוחה וימין מקרבת. כשאנחנו מבינים שבדור שלנו יש פה ביצה שאמורה להיוולד, אז אתה עדין מאוד בביצה, נכון? כרגע אם תפתח את הביצה, אתה תראה שמה לא נעים, אבל יש פה ביצה שמתרקמת. יש פה דור שבתוך פנימיותו יש בו כוונות מאוד גדולות. לכן צריך זהירות גדולה איך לפנות אל הדור. אחד, המשמעות העמוקה ביותר זה לפעול בנחת ובסבלנות. יש איזה השלכות אדירות. סבלנות זה לא קרירות. סבלנות זה לא חוסר אכפתיות, אלא זה ההבנה שיש פה דור מאוד גדול וצריך לפעול עם סבלנות מאוד גדולה, וכי יש פה משהו שמתרקם. עד כאן, זה ברור? יפה, מתקדמים? עכשיו אנחנו עוברים לקומה הבאה, שהרב קוק האמת כתב פה ממש מילים מאוד מאוד קצרות, אבל אנחנו נרחיב אותם. אומר הרב קוק, מה הסיבות לכפירה בדורנו? הבנו מה מיוחד בדור שלנו. הבנו שהדור שלנו הוא דור שיש בו חושך ואור משמשים בו בערבוביה, ואם אפשר להביא דוגמה לכך, מה הדוגמה המפורסמת לכך שאמרנו בהיסטוריה שלנו? בתנ״ך, אחאב, נכון? אחאב מלך ישראל, הרב קוק באחד מאגרותיו בא ואומר, המאפיין של הדור שלנו זה כמו אחאב מלך ישראל, שמצד אחד אחאב מלך ישראל כפר באלוהי ישראל, מצד שני הוא כל הזמן מה? הוא זכה להיות מלך 22 שנה, חזל אומרים 22 שנה כנגד 22 אותיות התורה, אבל מה הקשר לו ולתורה? אלא היה חשוב לו כבוד האומה והיה גם חשוב לו כבוד התורה. במובן הזה שהתורה היא ביטוי של האומה. לכן כשהרם בא אליו ואמר לו, תביא לי את מחמד עיניך, אני רוצה גם את התורה, הוא אמר לא. לא בגלל שהוא היה אדם דתי, בגלל שהוא הבין, היה חשוב לו כבודה של האומה. הרב הוא אומר, הנשמות האלה, כמו אחאב, הולכות וחוזרות בדור שלנו. לכן מצד אחד, יש בהם זכויות גדולות מאוד, גם מצד שני, אנחנו גם לא מתשתשים את החושך שיש בתוך האור. אז עד כאן הבנתם את ההשלכה? בואו נתקדם. אז למה הדור שלנו כפר? הבנו מה מאפיין את הדור שלנו. אז למה הדור שלנו כפר? מהי סיבת הכפירה? עד עכשיו, בכל אופן, בשלב הראשון נתנו מה? מאפיין של הדור, נכון? עכשיו אני שואל אתכם, אז מה הסיבה שהדור כפר? מה הסיבה? הרב קוק אחרי זה יגיד את הסיבה, ואחרי זה יעמיק בעוד ועוד. אבל קודם כל, מה הסיבה? זה הנושא שלנו היום. הבנתם את הנושא שלי? בבקשה, אז תגידו לי אתם, אם זה המאפיין של הדור, למה לפי דעתכם הדור כפר? מה קרה? תנועה? עכשיו תבינו, הכפירה התחילה כבר לפני, 100 שנה לפני הציונות. התחילה תנועה מאוד מאוד גדולה של כפירה, שהתחילה כבר באירופה, נכון? זה התחיל מהאמנסיפציה, תנועת ההשכלה, והתחילה תנועה מאוד גדולה של כפירה. פשוט הכפירה הזאת הגיעה, מתי אמרנו? לארץ ישראל, נכון? כלומר, אמרנו, אתם זוכרים את המהפך, מתי זה קרה? בזמן העלייה השנייה, ואז נהיה שינוי דמוגרפי. אבל הכפירה הזאת היא תופעה, זה מחלה שהתפשטה בכל האומה. והשאלה היא, למה? אם הדור הזה כל כך גדול, דור רם וניסה, דור ששפרותיו כלליות, אז למה הדור הזה כפה? Okay, תגידו לי אתם, מה אתם למדתם? מה הסיבה שהדור שלנו, הדורות, נטשו את מורשת אבותיהם בידיהם? האבות נטשו. אני רוצה שתדגישו, שכחתי להגיד. הכפירה עוד קרתה לפני הציונות, נכון? זה הרבה אנשים טועים וחושבים שהציונות היא סיבת הכפירה. זה פשוט לא נכון. יכול להיות שאצל חלק מהעולם הספרדי זה נכון. אי אפשר להכחיש. כלומר, הציבור הספרדי, הציבור האשכנזי, בסדר? הוא כבר כפר באירופה. אצל הציבור הספרדי הייתה כבר כפירה, לא כל כך גדולה. אבל זה לא קשור לציונות, זה קשור מאז שהתרבות המערבית, מה? לאט לאט השתרשה. בסדר? אז פשוט הציבור הספרדי, אלה שגרו בתימן, פשוט לא היו מה? מודעים להתפתחות העולמית. זה הסיבה. אז פשוט הם באו לארץ, זה לא בגלל שארץ, בגלל שהם יפתחו לתרבות שיש. אז אני יכול לשאול אתכם שאלה. אז מה הם הסיבות לכפירה? תגיד, תרביץ, אתה פה חופשי, יש פה עת, אחרי הדברים שאני אצלם אותם, שלא תוכל לחזור לך. אין, אפילו אני אעמד. סופים, סופים,
רווחים, רווחים. כן. יכול להיות, כאילו, שזה לא בהכרח כפירה, כי הם לא מצאו איזה משהו נכון, או...
כפירה, נוסעים בשבת, מתפתחים ביחד, בקיבוצים.
שאלה, כפירה, מאיפה היא נבע? אם היא נבע במקום שלא מצאו עניין בתורה, או שהם מצאו משהו אחר בחוץ, שהם...
ומי שואל אותך, דיברנו את המאפיין, דיברנו את מה? איך התחלנו את מאמר הדור? אני חשוב לי בסוף תזכירו. אני רוצה שבסוף מאמר הדור נמצא אצלכם כמו תבנית מסודרת. זה האלף בית שלנו.
אם אתם אומרים, איך, מה היה השיעור של הרב נחום? מעולה. מה הרב נחום לימד? דברים עמוקים? מה זה אומר?
בזבזתי את הזמן. אחד, אמרנו, איך מתחיל מאמר הדור? תיאור מצב הדור, נכון? הרב אומר, אחרי זה חייב לשנות, אחרי זה הרב אומר, חובה שינוי גישה. אחרי זה הרב מאפייני הדור, נכון? עכשיו הוא אומר, סיבות, היום הנושא שלנו זה הסיבות, מה? הכפירה בדור, נכון? עד פה, אתם מסכימים? זה מה שלימדתי אתכם?
כן.
אתם יודעים, אני הייתי בבחור
צעיר, זה יפה, השבת היה פה הרב שרקי. מכירים את הרב שרקי? הרב אורי שרקי. תלמיד חכם גדול מאוד. אני זכיתי ללמוד איתו כשהייתי בשיעור ב'. אפילו למדתי איתו חברותא, ספר הכוזרי. במקרה, אשתו שכנה שלי, בילדות. אז היה לנו גם, היה לי גם דבר שנקרא פריבילגיה. הייתי בחור צעיר, ואז העברנו היסטוריה. שבת, ישבתי לידו בגן של השועים, ישבנו איזה חצי שעה, אז סיפרנו את כל החוויות שהייתי תלמיד. אני זוכר את החוויה המכוננת שלי הראשונה, אמרתי לו. אמרתי לו שכשהייתי תלמיד, באתי ישר, בחור צעיר, שיעור ב', יפה, בלורית. בלורית לא משהו. אבל אני מגיע לשיעור, זה היה שיעור, אני זוכר, זה היה באורות. אני יושב שם, אני זוכר גם את המקום, את הפינה. ואז אחרי שסיים השיעור, אמרתי לו, אמר, כולם הבינו? אף אחד לא יגיב, יפה. אמר לי, אתה הבנת? אני זוכר את זה עד היום. אמרתי לו, לא. אמר לי, אז למה אתה לא שואל? אמר לי, לא, אז למה אתה בא? אתה לא מבין, תגיד. אז אמרתי, תדע לך, זה היה האירוע המכונן בחיים שלי, מאז אני לא מפסיק לשאול. אמר לי, תדע לך, אבל יש כאלה שנעלבו. אמרתי לו, לא, אני לא נעלבתי, זה היה. אז אני אעשה את זה למישהו פה עכשיו? למדת, עד פה זה המהלך ברור?
כן.
זה מה שלמדת, נכון? זה, כל זה ברור לכם, שלושת הדברים האלה? ועשינו דבר שנקרא מה? הבאנו דוגמה מעשית מאיזה מאמר שנקרא מה? עיון במאמר...
במותינו חללים.
על במותינו חללים. אתם מבינים? הכל מסודר. מאמר הזה יפה? עד כאן זה מה שלמדנו? אנחנו עכשיו עוברים לסיבות הכפירה בדור. והשאלה שלנו, הרב חוק אומר, הבנו את המאפיין, אבל למה הדור כפר? תבינו, זה לא כפירה של בן אדם אחד. זה לא כפירה של איזשהו קטנות. זה תהליך שרוב העם היהודי חילוני, נטש. לא איזה רשע. לא, הם בכלל רואים את עצמם כרשעים. החליטו להתנתק מהמורשת שלהם, אבות ובנים, אין יותר קשר לכל המסורת של העבר. מה הסיבות לכפירה בדור? בבקשה, אתה רוצה לומר?
תורה שכאילו חיפשו משהו אחר.
חיפשו משהו אחר.
לא מצאו עניין בתורה.
לא מצאו עניין בתורה, כן, יפה.
לא
מכירו...
מה זה
דבר
הזה?
לא
מכירו
את המזון
מצד התורה
שהם
צריכים.
לא מצאו עניין בתורה. כן, מה אתה אומר?
לא מצאו את הצד שלהם בתורה, מזון מסוים שכנראה הם צריכים.
לא מצאו את העוד שלהם?
אפשר לומר, כן ככה.
אני זורם, אני כותב את הכל, כזה מצלם, אפשר לראות את זה לרב. כן. עוד משהו?
ישרו את התורה לגלות, רצו עצמאות.
רצו עצמאות, החירות. כן, מה עוד? עוד מישהו?
זה משהו אומר, כאילו עד שהתורה שלהם הייתה יבשה.
למה הם רצו? אה, אתה רצו תורה לא יבשה. נכון? אני אציין. עוד משהו? עכשיו אני אעשה לכם תרגיל. אני רוצה ללמד לכם איך לדייק בכתבי הרב. הרב קוק, במשפט אחד, כתב לנו עולם מלא. בואו תסתכלו. בואו נראה את הפסקה ואז נראה. אומר הרב קוק, במאמר הדור, לאלה שאיתנו בעמוד קופתת, אומר הרב קוק. אחרי זה הוא גם יעמיק בזה יותר. בהמשך המאמר, רק אני רוצה שנתרגל קצת לשים לב. אני יודע שזה קצת יותר לאט ממה שחשבתי, אבל אני חושב שזה הזדמנות. אומר הרב קוק. חלק גדול, אתם רואים? מהדור הצעיר, אתם רואים איפה אני קורא?
לא.
עמוד קופתת באמצע הפסקה הראשונה. חלק גדול מהדור הצעיר, איננו חש כל כבוד לכל מה שהורגל. לא מפני שהופלה נפשו, לא מפני שנשפל מאותו הגבול שהחוק והמשפט עומדים עליו בדעה המונית הרגילה,
כי מפני שעלה עד המקום שלפי אותו הציוויון שהורגל בו, עד כה שיביט על ידו על החוק והמשפט, על המסורת והאמונה בכלל, על כל טהור וקדוש, על כל אמת גדולה נצחית ואלוהית אשר במושגים, מפני מיעוט העבודה בתלמודם של יסודי הרגש והדעת שבמרחב התורה, הוא עם זהב ושונא הכתם הטוב, עד שנדמה לו שהכל הוא שפל הרבה מערכו. הוא נתגדל ועלה בפעם אחת, הצרות מרקו ושטפו ונתנו ללב מתנה, ומהחוגה מחדש ואף לא יוכל לעמוד בשפל. נביים עשה לו רוחו והמרומים יומרי, ושם לא נתנו לו עדיין את חפצה. אז הרב קוק אומר לנו את הסיבה הכללית, ואחרי זה נותן לנו שלוש סיבות שגרמו לסיבה הכללית. הרב קוק אומר, בואו נקרא את הפסקה מחדש, אומר הרב קוק, הסיבה שהדור שלנו עזב, קודם כל הרב קוק מחדש חידוש. זה לא בגלל שהוא מזלזל, זה לא בגלל שהוא תאוותני ויצרי. הרב קוק אומר, חלק גדול מהדור הצעיר, הרב קוק אומר, נכון, יש חלק שלו. איננו חש כל כבוד לכל מה שהורגל. כבוד הוא תמיד תוצאה של הערכה והערצה. הוא מרגיש שהתורה קטנה עליו, לא רלוונטית. זה כמו שאתה מביא לילד שלך בגיל 20, אבא מביא לו מתנה, צימוקים. זה קטן עליו. הוא לא מרגיש כבוד. הוא מרגיש שזה לא, הוא לא דבר שהוא מעריץ אותו ומעריך אותו. למה? אז יש מצב שאדם לא מכבד מישהו כי הוא אדם קטן, נכון? אתה רואה ציור אמנות. תערס. אבל קיבלת פרס, שלחו אותך לצרפת למוזיאון. שן ג'ליג'ה. אתה מגיע לשם, אתה רואה תמונה של פיקאסו. שמעון אומר לזה, תגיד לי, איפה הלפה של עמי? מה זה השטויות האלה? אין לחרטה. לא, זה לא מעיד על חוכמה. פשוט האנשים האלה הבים, לא יודעים בכלל מה זה ציור, לא יודעים מה זה אומנות. זה לא בגלל שהם כל כך חכמים, זה בגלל שהם לא... לא מבינים כלום בציור, נכון? יש מצב שאדם לא נותן כבוד למשהו, כי הוא, אין לו שום כבוד. לכן הוא לא מכבד, נכון? אין לו שום דבר חשוב בחיים, נכון? אתה יודע מה זה לראות את מסי? כמה, יש אנשים שבשבילה מסי הוא אלוהים, ברגל. אז לכן כשהם רואים אותו, הם מכבדים אותו, כי מבחינתם זה דבר מעורך, נכון? האם זה נכון? זה לא הדיון. כבוד זה ביטוי למה שחשוב לך. יש אדם הוא לא מעריך את החוכמה, אז הוא לא מתלהב מחוכמה. הרב קוק אומר, אני לא מדבר על זה, זה לא הסיבה שהם לא מכבדים את התורה. לא מפני שהופלה נפשו, לא מפני שנשפל מאותו הגבול שהחוק והמשפט עומדים עליו בדעה המונית הרגילה. זה בגלל שאיזה עם הארצה כזה, יאללה, עזב אותך, אני רק רוצה ליהנות. ראינו שהדור הזה מוכן למסור את הנפש למען דברים כלליים. הוא לא חומרני, אגואיסטי, פרטי. אז מה קרה? כי מפני שעלה עד המקום, הוא הגיע לאיזשהו מדרגה, שלפי אותו הציוויון שהורגל בו עד כה, כלומר, הוא הגיע לאיזו מדרגה, שכבר, הוא לא מתאים לו כבר חלבם. שהוא מסתכל על הכל, על המסורת האמונה בכלל, על הכל טהור וקדוש, על כל אמת גדולה נצחית ואלוהית אשר במושגים, הוא לא רואה בהם כלום, הוא לא רואה בהם ערך, הם קטנים. כלומר, כשהוא מסתכל היום על התורה, הוא מרגיש שהיא קטנה עליו. היא לא מספקת את האינטליגנציה, את השאיפות שלו, את המחשבות שלו, את שאיפות החיים שלו, שאיפות העמקה שלו. זה לא, איך אומרים? זה לא ברמה שלו. הוא אפילו מרגיש שזה מזולזל. כלומר, יש פה תיאור שהדור התעלה, אבל הוא לא מקבל את התורה שמתאימה לו. עד כאן זה ברור? עכשיו אני מעלה. אני מוחק את זה לא בגלל שדור של המכונים, בגלל שאני חייב למחוק. כלומר, אם אני רוצה להגדיר, סיבת הכפירה לדור אומר הרב קוק שמה? שלפי דמיונו, מה הוא מרגיש שמה? שהתורה?
קטנה.
יפה. במילים שלנו, קטנה עליו. עכשיו הרב קוק אומר, מה קרה שהדור הגיע לזה? מה גרם לדור להגיע לזה? למה בכל הדורות זה לא קרה? כלומר, בכל הדורות היו אנשים כאלה אולי שרגישו שהתורה קטנה עליהם. למה הם לא מה? כפו. ולמה דווקא בדור שהיה לנו מרגיש שקטנה עליו? מה קרה? מי עכשיו מעמיק מה מיוחד בדורות שלנו שזה קרה? הבנתם את הנקודה שלי? והרב קוק אומר, פה שלוש סיבות. אחד, שתיים, שלוש. תזכרו לצלם את הדבר הזה, כי השקעתי. שלוש סיבות. מה עם שלושת הסיבות שבגללם הדור מרגיש שהתורה קטנה עליו? תסתכלו, תקראו בבקשה. רמז, הרב קוק הוא מביא פה שלוש סיבות. וכל סיבה שיהיו.
הבנת הנקרא.
אתה רוצה גם עוד איך ללמוד כתבי הרב, נכון? רמז, הסיבה הראשונה, מפני מיעוט. הרב קוק אומר, סיבה ראשונה, מפני מיעוט העבודה בתלמודם של יסודי הרגש והדעת שבמרחב התורה. הוא עם זהב ושונא הכתם הטוב עד שנדמה לו שהכל הוא שפל הרבה מערכו. כלומר, סיבה ראשונה, אומר הרב קוק מה? חוסר לימוד בשפה שלנו, חוסר לימוד אמונה. נכון? עוד מעט נעמיק. זה כותרות, שנייה, שנייה, זה כותרות. מיעוט העבודה. לא מספיק למדו, עבדו בתלמודם. עבדו ביסודי הרגש והדעת שבמרחב התורה. עוד מעט נסביר את הביטוי הזה. לא מספיק העמיקו בשורשי התורה. זה נקרא לימוד אגדה. סיבה ראשונה, סיבה שנייה, אומר הרב קוק, הוא נתגדל ועלה בפעם אחת. סיבה שנייה, שדווקא בדור שלנו זה יצר מה? פצצה. כי הדור שלנו קרה לו תופעה מאוד מיוחדת. הוא נתגדל ועלה בפעם אחת. הרב קוק לא מסביר לנו כרגע, נכון? בשביל זה מה צריך? מה שדבר עני במקום אחד, מושלם במקום אחר. והרב קוק באורות הקודש מסביר מה הכוונה. סיבה שלישית, אומר הרב קוק, הצרות מרקו ושטפו נתנו ללב מתנה. ולא יוכל להעון בשפל. כלומר, הרב קוק אומר, הצטברו פה שלושה מרכיבים. תראו, הרב קוק הוא מערכן. הוא לא נותן תשובה אחת. עכשיו, אם היינו קוראים את זה מהר, לא הבנו בכלל מה? מהר, לא הבנו, לא? קראנו מאמר הדור. אז בואו ננסה לכתוב את הדברים. מתאים לכם שאני אכתוב אותם? לאלה שאולי פספסו. אפילו יוני כתבתי, אתם רואים?
אני קורא לזה מיעוט, לימוד, פנימיות התורה. הנושא הזה הוא נושא כל כך חשוב. דבר שני, התגדלות פנימית, נכון? התגדלות פנימית במה? ברגע אחד, נכון? איך הרב קוק קורא לזה במילים שלו? הוא נתגדל, מה כתוב בשפה של הרב קוק? הוא נתגדל? והסיבה השלישית? זיכוך פנימי עקב הגלות. נכון? זה בשפה שלנו, רק אני רוצה לצטט לכם. כאן זה נקרא הצרות מה? איך הציטוט? הצרות מרקורו. נתנו לו. סיבה שני, נתגדל, נכון? נתגדל ועלה וכו'. והדבר הראשון, מה? מיעוט מה? מיעוט העבודה. עבודה. יפה?
אני יכול להסביר את הסיבה השנייה.
בטח, כל דבר נסביר. זה שיעור אחד. נתחיל את זה היום. בסדר? ובעזרת השם מספיק נקרא גם את זה היום. עד כאן זה בואו. קודם כל, המהלך המובנה. ברור לך המהלך, חשוב לי שתבינו, אנחנו עושים פה ניתוח עומק של מאמר הדור. הדבר הזה הוא חשוב. אז בואו נתחיל עם הסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה היא מאוד מאוד מוכרת, ואתם לומדים אותה בישיבה כל הזמן. חלק מלימוד התורה זה לימוד הלכה ואגדה. כשלומדים את התלמוד הבבלי, אנחנו יודעים שבתוך התלמוד הבבלי יש גם הלכה ויש גם אגדה. רק הבעיה שכשמגידים להגדה אנחנו שמחים, כי סוף כל סוף לא צריך להעמיק, נכון? אין כמו לימוד בקיאות שמגיעים לקטע המדרשים. אבל האמת היא שזה בדיוק הפוך. לימדתי בתחילת שנה למי שהיה, אתם זוכרים? לימדנו את ההקדמה של רבי אברהם בן הרמב״ם על אגדות חז"ל. לא סיימנו את 13 היסודות של הרמב״ם, שזה פספוס לפי דעתי. למדנו כמה? 3 יסודות? כן. חמישה. אבל לפחות למדנו את היחס לאגדות חז"ל, למדנו את דעת הרמב״ם, נכון? אחרי זה עיינו ברבי אברהם בן הרמב״ם וראינו שחלק מהתלמוד הבבלי יש בו אגדות חז"ל. וזה אולי הסוד היותר פנימי של התורה. אבל מה שקורה, כשמגיעים לשם, שם סוף, סוף, סוף כל סוף, לא צריך להעמיק. וכשהגענו למסקנה, הבנו, כשראינו את כל ההסבר של הרבי אברהם, עד כמה באמת יש מה להעמיק, ואנחנו אפילו לא יכולים להעמיק, אבל נכון? למה הדבר הזה הוא כל כך חשוב? חז"ל, כשרוצים לתת לנו השוואה בלימוד הלכה ללימוד אגדה, הם משווים את זה בין לחם לבין מים. הלחם הוא החומר גלם של, שהגוף צורך. אבל הגוף לא יכול לעכל את זה בלי המים. המים מה עושים? מחברים את הכל לאחדות אחת, נכון? המים מפרקים את הלחם כדי שיהיה יכול להיות להזין את הדבר. אדם שלא לומד אמונה, אמונה בשפה שלנו, לימוד אגדה, יש גם בלימוד אגדה, אומר הרב קוק, תזכרו את הביטוי, אגדה קטנה ואגדה גדולה. אגדה קטנה יש לה ערך מאוד גדול. אגדה קטנה זה כשאדם לומד את המדרשים ברמה הפשוטה שלהם. הם באו ללמד אותי מוסר וטיפים לחיים, נכון? זה מאוד יפה. כמו הדרשנים שאתם שומעים. אבל לימוד אגדה כשחזל מדברים עליו, זה לימוד הרעיונות, האידאות, הרעיונות הכלליים שמקיפים את כל התורה כולה. זה דורש לימוד קבוע ושיטתי. זה דורש סדר, זה דורש קביעות. זה להבין את היסודות הרוחניים של כל התורה כולה. וזה נקרא כמים, כי זה גורם לך לחבר את הכל למשהו אחד הרמוני. התורה היא לא צו לצו, קו לקו. לכן אגדה נקראת אגדה, במובן הזה שהיא מאגדת ומחברת את כל התורה למשהו אחד. איגוד. כשאתה לומד פנימיות התורה, כשאתה לומד את עולם המחשבה היהודית, אתה פתאום מבין את הכל בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה. אתה מבין את טעמי המצוות, את התכלית של התורה. אתה פתאום גם מתחיל להתחבר, אתה מתחיל לזה, אתה מבין שיש פה דברים הרבה יותר עמוקים, ולא אוסף של מעשים קטנים. זה מחיה את העצמות היבשות. אומר לנו הנביא יחזקאל, שהעצמות היבשות מתות. מחיים את העצמות על ידי מים. מים זה לימוד הפנימיות של התורה. והרב קוק כתב כל כך הרבה, אין סוף, בכל זה שהוא צועק וצובח שצריך לעסוק בחלק הפנימי של התורה. בשבילכם תקראו מאמר אחד, לא הספקתי, אין לנו זמן פשוט, אנחנו נגלוש כל השנה רק. משהו אחד, מאמרי הראיה, תפתחו במאמרי הראיה בעמוד 538, יש אין סוף באגרות. סתם, על החשיבות של פנימיות התורה, לימוד אמונה. הדבר הזה מאוד חשוב. לכן, הרב קוק אומר, מיעוט העבודה, מיעוט העבודה בחלקים האלה, הם יצרו אצל הדור, הם מרגישים שהתורה למזינה אותם, כי לא עסקו בחלק הפנימי הזה. יותר מזה גם, לא רק שהם לא עסקו, זה גם יצר תפיסה מעוותת על מהי יהדות. הוא אומר הרב קוק בזרעונים, במאמר שנקרא יסורים ומרקים, בסדר? בעמוד קוף קו ה', השיממון של המחשבה, ממיעוט הלימוד והידיעה, מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוהות. כשאתה, אין וקום, כשאתה לא לומד משהו, אתה, אין משהו, אין משהו, לכל דבר יש לך תיאוריה, מה אתה חושב, נכון? אז אם אתה לא יודע את האמת, אתה יודע שקר, נכון? כשלא עוסקים בצדדים האלה, אז נתפסים מושגים שקריים, מה זה יראה, מה זה אהבה, מה זה עבודת השם, מהי תכלית התורה, ואז הכל נתפס בצורה מאוד קטנה ומצומצמת, וזה יוצר בערות ומחשבות עזות נוראה. הרב קוק אומר פה, בעריכות בו, הפסקה הזאת, שזה יצר לעיוות מאוד מאוד גדול. ולכן, זו הסיבה הראשונה, שהוזנח החלק הזה של התורה. עד כאן זה ברור. ולכן, ימילה, אתם מבינים שהפתרון הוא עיסוק רציני, יסודי, ולא בלימוד החלק הזה. תדעו לכם, שמי שלא לומד את זה, בטווח קצר הוא לא רואה את הנזק. הוא יכול ללמוד בישיבה. לטווח רחוק, מי שלא עוסק בצדדים האלה בצורה רצינית, הלהט של ההתלהבות שלו בתורה תלך ותרד. חבל על הזמן, אני אומר לכם את זה. וזה לא לימוד הכוונה של איזה שיעור פה, שיעור שם. לימוד מסודר, רציני ושיטתי. והשאלה היא אבל, למה אנשים לא לומדים אמונה? למה אנשים לא לומדים אמונה? אתה יודע, זה שיעור, שיעור א', ב', ממש, למה לא לומדים אמונה? אז אני אגיד בקצרה כמה נקודות כדי שיהיה לכם שלא יצא בלי כלום, בסדר? על קצה המזלג, אני לא מתחיל כל דבר מההתחלה. אחד, המסילת ישרים כבר עונה על זה, נכון? הסיבה הראשונה אומר, קודם כל כי אנשים חושבים שכבר הם יודעים את הדברים. אנחנו לא יודעים מה זה אהבת השם, מה זה יראת השם, מה היא תכלית התורה, אנחנו יודעים את הכל, מה? שניים, הם חושבים שאין פה מה להעמיק. והרי האדם אוהב להעמיק. אני אוהב לתת ביטוי לצד האינטלקטואלי שלי. מה? בלימוד גמרא, אני רואה שיש מה להעמיק, אני מרגיש שאני נותן הפריה לצד האינטלקטואלי שלי. זה לא מזין אותי לימוד אמונה. זה נראה מאוד מאוד פשוט ושטחי. סיבה שלישית אתם רוצים? אתה רוצה סיבה שלישית? שאתה כבר זוכר את הכל. אתה רוצה לשמוע? יש מוסכמה חברתית. האדם הוא יצור חברתי. אומר רבי ישראל מסלנט, יש מצוות פופולריות, יש גם עבירות פופולריות. יש מצוות פופולריות, כולם לומדים ספר. וואו, מה? אתה בישיבה ולא למדת את זה? וואו, יש הרבה מוסכמות חברתיות, נכון? כאילו, אנחנו בסוף בני אדם, ואנחנו מושפעים מהמון דברים, נכון? לא למדת מסילת ישרים? בטח שלמדת, למרות שאף אחד לא יודע את מסילת ישרים. לא משנה, יודעים צוטט, לא יודעים טוב. אה, לא משנה, יש מוסכמה, מה ללמוד, איך ללמוד וכמה ללמוד, נכון? באמת, אנחנו בסוף יצורים שמושפעים. והוא צועק על זה הרמח"ל, כבר לפני שנים רבות. שיש מוסכמה חברתית, שלימוד רציני זה לימוד גמרא. לימוד אמונה, זה טוב בהתחלה, כשאתה מתבגר, אתה כבר לא צריך שיעורים, ואחרי זה אתה גם לא צריך לדעת. בקיצור, בגדול יש מוסכמות חברתיות. ובסוף בן אדם, איך אומרים? הוא מושפע, כשכולם לומדים את זה, מה הוא? הוא לומד את זה, נכון? ככה אנחנו, נכון? הוא לא שואל את עצמו האם זה נכון או נכון. מה לעשות? אנחנו בני אדם. סיבה רביעית, אומר הרב קוק, יש בעיה. כי אנחנו מרגישים באמת שאנחנו מחוברים לזה כבר. כי מהצד הנשמתי שלנו יש בנו אמונה טבעית. ואז אנחנו אומרים, מה צריך להעמיק? הרי אנחנו כבר חשים את זה. אנחנו לא מבינים שהאמונה הטבעית היא מאוד מאוד גולמית. אם אתה לא מעמיק בה, היא נשארת שטחית. בסדר? כלומר, דווקא בגלל שיש בנו את יסודות האמונה הפנימית בתוכנו, אנחנו חושבים שלא צריך לשכלל את זה, נכון? אבל זו הטעות הכי גדולה. כי אם זה נשאר באמונה הבוסרית שלה, היא כבר לא מזינה את הנפש להתפתח. זה כמו זוג. זוג שהם יוצאים, ויש ביניהם ניצצות, אורות וברקים, אהבה בשחקים. בקיצור, היא דלוקה עליו, הוא דלוק עליה. פתאום הרב אומר להם, חבר'ה, אומר לבחור, תשמע, חשוב שתבוא לכמה שיעורים בזוגיות. אלא הרב הזה מבין. אחי, הוא לא יודע איך אני... כשהוא רואה את אשתו, אני לא רואה שהלב שלו קופץ. אני קופץ עליה, על החברה שלי. הוא ילמד אותי מה זה אהבה. לב, לב, לב. אה, אדם דבר. אני רואה אותה, וואו, כולי עף עליה. מה אני צריך, אחי? רק מבקשת כפרה עליך, תקפיסתי בשתיים בלילה, אני רץ כמו סדר צהריים ערב. יאללה, מה, הוא יזבית עם איזה אהבה. הרב הזה, הוא לא קופץ על אשתו כל היום. אין הוא, איך אומרים? מה אני צריך ללמוד? מה? מי צריך ללמוד נהיגה? שלא יודע לנהוג. אני מקצוען, אחי. היא קופסת עליי, מה אתה מדבר? אמר, תקשיב. אתה נוסע על ידי דלק, אחי. זה נגמר, אחי, אתה צריך להתמקצע כשגדלים, זה לא בדיוק אהבה, זה... איך אני מבין? אחרי שהוא מתחתן, פתאום חוטף מכות, טרח, 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 מה קרה? הוא לא, איך חשבת? הרב זקן, זקן, אבל הוא מבין באהבה. כלומר, אז למה הוא לא רוצה? כי הוא מרגיש שיש לו כבר אהבה טבעית. אבל אהבה טבעית, מה קורה לה? אם היא לא מתפתחת, היא כבר לא מחזיקה מים. אתם מבינים מה אני מתכוון? זה גם ביחס לאמונה. אדם מגיע לישיבה. לפני, כשהיה בכיתה י' בתלמוד שיעור באמונה. איזה שאלות עומק. הוא רצה תשובות רציניות עמוקות. הוא הגיע לישיבה, נכנס שיעור א', בהתחלה, מה זה התמיד בשיעורים? כי היה לו שאלות רציניות, נכון? ואחרי זה הוא כבר, מה הוא מרגיש בלב? וואלה, אמונה מה? יציבה אצלו. אז כבר לא צריך כאן שיעורים באמונה. נכון? הוא לא מבין כלום. כי מה שהוא מרגיש בישיבה זה אטמוספירה, זה ברגע שיעלם לו, ייכנס לוואקום, אבל הוא כבר לא יהיה בישיבה. כלומר, זה שהוא מרגיש, זה לא מה שהדברים באמת מובנים. ואז מה שקורה, מה קורה? הוא לא עומק, הוא לא מעמיק בדברים האלה, כי הוא לא מרגיש צורך. אבל ברגע שהוא קצת נחשף בחוץ, יוצא וזה, הוא מרגיש שהישיבה לא בנתה אותי. קראת את המשפט הזה? ברור! לא בנית על עצמך! כי אתה, מה שמניע אותך זה, אני מרגיש ללמוד או לא מרגיש ללמוד. אבל אתה לא מבין שאתה צריך בסוף תשובות רציניות לכל נושא החיים. כי ברגע שאתה תצא מהאטמוספירה, הרגשה אותה לשנייה, ואתה שואל את עצמך, בואנה, אז למה לא ללמוד פיזיקה? זה כזה מעניין ומרתק. יש גם כסף טוב. ומה עכשיו איזה? אבל הוא לא העמיק. הוא לא ניסה את הזמן. יש לו שאלות. הוא ראית להטבית היפה הזאת. נחמדה, מחייכת. מה? אז הוא שמע בישיבה שיעורים שצעקו שזה גבל, גבל, גבל. אז הוא גם אומר, גבל, גבל. אבל אין לו שום תשובה להסביר למה זה דבר חמור. חוץ מגבל, גבל. זה לא רציני. כי אז פתאום יושב מישהי עדינה ואומרת לו, מה הבעיה בי? מה? הוא אומר לו, וואלה, צודקת. סתם אמרתי, גבל, גבל, גבל. הוא לא למד בצורה מכבדת ועמוקה. אתם מבינים את זה? אז פתאום הוא חוטף עוד מכה ועוד מכה, ופתאום הוא אומר, תראה, בישיבה צריך ללמוד דברים מסוימים. כשיוצאים לחיים צריך גם להכיר משהו אחר. זה נובע כי הוא, כי באמת הוא לא ניצל את הזמן הזה לבנות תפיסה אמונית עמוקה. עד כאן זה ברור? הם ארבעת הסיבות למה לא לומדים אמונה. אז אמרנו שהסיבה הראשונה, מה? דמות העבודה, והסברנו שהדבר הזה הוא קיים, אבל לכאורה עדיין זה לא מספיק, כי הרי התופעה הזאת כבר הייתה בדורות הקודמים, ולמרות שהעסק ירתע, עדיין מה? עדיין לא כפור. לכן זה לא מספיק הסיבה הזאת, אתם מבינים מה אני אתכוון? כלומר, זה נכון שזו סיבה אחת, אבל זה לא מספיק, אתה רואה שגם בדורות הקודמים זה... זה גם קרטע, ועדיין לא כפו. לכן יש לנו עוד מה? עוד שתי סיבות. ואז יש לך שלוש סיבות, אתה יכול לתת תשובה עמוקה. הסיבה השנייה אומר הרב קוק. מה כתוב? זה כתוב, אני לא זוכר. סיכום.
נתגדל ועלה.
יפה, איך אתם יודעים? נתגדל, אומר הרב קוק, נתגדל ועלה.
בפעם
אחת. מה זה הביטוי הזה? מה, הוא קפץ? מה הכוונה? מה אתם אומרים? מה הכוונה? שזה נלמד.
זה צורך מסוים של הדבר, שהוא כנראה בא גם בבת אחת, אני יודע ש...
לא, לפני, תסביר לי מה הכוונה.
לא, יש תהליך מסוים שעבר מתחילת הדורות ועד עכשיו, שאנחנו קוראים להוריד את הדורות, שבעצם, אפשר לקרוא, קשה להגדיר את זה בגמילים, אבל הפוטנציאל המוכני אולי, נקרא לזה שהולך ויורד. ומאידך, הנגישות ללמוד פנימיות, אז גם אפשר לקרוא לזה, לא דרך לדייק את זה בדיוק, אבל משהו כזה, שהוא הולך ועולה. ודווקא בזמן הזה, שתקופת ההשכלה וכל מיני, כל התהליכים שמסביב, הצורך הזה התפרץ. כנראה ככה...
אתה צודק, אבל אני עדיין לא הבנתי אותך עד לסוף. מישהו רוצה להסביר אותו? אולי הרב קוק יסביר אותך, מה אתה אומר? אתה מסכים? אומר הרב קוק, באורות הקודש, אורות הקודש, עמוד, אורות הקודש ב', עמוד תף קוף למד ת'. יש פה פסקה מאוד מאוד יסודית, אני מתלבט ללמוד אתכם את כל הפסקה הזאת, היא ארוכה, אבל היא מאוד מאוד יסודית, אז שנלמד לפחות נקודה אחת. לא יודע? נחשוב, בוא נתחיל. הרב קוק אומר, שלושת השינויים העיקריים הם, הרב קוק אומר, הפסקה מתחילה בפסקה כף. הזמן חידש לפרסם הכרות כאלה, שגרמו בפרסומן להרוס את ההכרות, אשר בעצמן אינן שייכות ביחס שלילי להכרות המחודשות, אלא שמצד ההרגל נצטברו יחד. הרב קוק אומר, ישנם שינויים שקרו בעולם. הכרות, הכוונה, זה תפיסת המציאות שלנו. שהתפיסות הללו החדשות, איך אנחנו קולטים את העולם שאנחנו נמצאים בו, איך אנחנו תופסים אותו, שינו גם את דפוסי המחשבה שלנו בכל אורח החיים שלנו. אני אתן לכם דוגמה, בסדר? כשבא גלילאו וגילה שינוי, מה גלילאו גילה? אתם זוכרים? עד אז מה חשבו? שמרכז הגלקסיה זה כדור הארץ, והכל סובב סביב כדור הארץ. וואו! אנחנו מלך העולם. פתאום גילינו, לאט לאט, כשהתפתח, כשלאט לאט התפתחו תחום האסטרונומיה, והטלסקופים הלכו והתפתחו, גילינו, קודם כל, שאנחנו לא מרכז הגלקסיה. האמת היא שאנחנו מסתובבים סביב השמש, ולא השמש מסתובבת מה? סביבנו. אבל האמת היא, לאט לאט שהעולם התפתח, גילינו שהעולם שלנו קצת יותר גדול ממה שחשבנו. אחרי זה גילינו שהוא קצת יותר גדול ממה שדמיינו. והיום אנחנו יודעים שהוא יותר גדול ממה שנוכל לדמיין. נכון? עכשיו, הדבר הזה שהוא השלכות אדירות בהבנה של האדם, בממד הזמן. זאת אומרת, יש דברים שהעולם שלנו נפתח אליהם, התגלו חוכמות פנימיות, אומר הזוהר, שזה משנה את כל דפוסי החשיבה שלנו. אנחנו נראה שהדבר הזה במובן מסוים, הוא גם שינה את כל היחס שלנו למושג שנקרא יהדות ודת בכלל. זאת אומרת, הרב קוק אומר, העולם השתנה. העולם החברתי, המדעי, הטכנולוגי, הדבר הזה יצר שינויים אדירים במבנה של הדת. כלומר, הדת כבר, כלומר, במילים אחרות, כשגילינו עולם חדש, לא בטוח שהדת רלוונטית. זאת אומרת, אתם יודעת, כן? זאת אומרת, מה זה נתגדל ועלה פעם אחת? פתאום נהיו הכרות חדשות שהוטמעו בעולם, שפתאום זה לכאורה עומד בסתירה עם כל המושג של היהדות. ואז זה נקרא בשפה הפשוטה שהתחיל תורה ומדע. ואז פתאום אדם אומר לעצמו, אחי, זה לא רלוונטי. אתם מבינים מה אני מתכוון? הרב קוק אומר, הזמן חידש לפרסם הכרות כאלה, שגרמו בפרסומה להרוס את ההכרות, שבעצמה אינה שייכות ביחס שלילי להכרות המחודשות. בתפיסה שהתחיל זה נראה סתירה, נכון? זאת אומרת, אם אני מאמין במדע, אז הדת כבר לא רלוונטית. הדת הייתה רלוונטית למדע מסוים. אלא משמצד הרגל, האדם מקשר את כל מחשבותיו זו לזו, וכיוון שחלק מהם משתנה, הולך השינוי על פני הכיכר המחשבתי. ברגע ששינוי המחשבה של אדם משתנה, זה משנה לו את כל התפיסה שלו על המון המון, על המערכות האישיות, החברתיות, הציבוריות, העולמיות. הרב קוק מביא לנו שלושה דברים, עוד אמרתי עוד שניים. שלושת השינויים העיקריים הם, שבאו במהלך הציור האנושי בזמן החדש, הרב קוק מפרט אותם. השינוי הראשון, והיום נלמד את השינוי הראשון, והוא שינוי מטורף. הבנת החברה האנושית. ובכלל החיים החברתיים, היה עניין סגור ורז כמוס לפני ההמון הגדול בדורות שלפנינו. כמו כל הסודות של החוכמה המעשית והעיונית, כל עדה וקהילה הייתה סגורה בתחומה. על כל יחיד לא פעלה בגלוי כי היא מסיבה הקרובה שלו, ובתומו חשב, כן, כל יחיד וכל ציבור, שהעולם הגדול הוא רק סביבתו הרוחנית והגשמית. בני ישראל הנבדלים מכל העמים, גם הם היו סגורים בתחומם. ועוד במידה יותר גדולה, מפני שתי סיבות חזקות. פני הרדיפות הרבות אשר פגשו תמיד מהעולם האנושי הגדול, עד מקום שעיניהם היו יכולות לשלוט. פני השינוי העיקרי שבהליכות החיים הרוחניים והמעשיים שבינינו. בקיצור, אני מעדיף שמחר, בסדר? זאת פסקה מאוד מאוד חשובה, אני חושב שהיא יכולה לשנות לנו המון דברים. אז הפסקה הזאת, תביאו מחר, בעזרת השם, סליחה יום רביעי, תביאו את תורות הקודש ב'. בסדר? אתם תצליחו להביא? או שאתם רוצים שאנחנו נשלח למישהו והוא יצלם? אתם מעדיפים? אז אני אשלח בוואטסאפ של הקבוצה ומישהו יתנדב לצלם. אז רק בנסכם מה שלמדנו היום, התקדמנו, עשינו סיכום של מה שלמדנו, נכון? למדנו שסיבת הכפירה לדור נובעת כי הדור מרגיש על תורה קטנה עליו, ואמרנו למה הדור מרגיש על תורה קטנה עליו, ולמה היה לו את האומץ, מאיפה הוא בא לו העזות, מה? למרות בכל. אמרנו שלוש סיבות. אחד זה חוסר לימוד אמונה והאגדה, וזה מה שלמדנו היום, נכון? סיבה שנייה, זה התגלות פנימית ברגע אחד, זה מה שנלמד בעזרת השם ביום רביעי, ואחרי זה נלמד גם הזיכוכים שקרו בדור, שאולי זה עוד לפני השואה יצאו. אז בעזרת השם, זה מה שנלמד הפעם הבאה. בשורות טובות, תודה על ההקשבה.